נקדיש את הלימוד שלנו בפעמיים שלוש המזומנות לנו. נכנסנו לשלושת השבועות, אז נלמד על אולי הדמות החשובה ביותר בתוך האזור הזה של שלושת השבועות מבחינת המנהיגות של עם ישראל, המנהיגות הרוחנית. אני אדבר על רבן יוחנן בן זכאי. נלמד על רבן יוחנן בן זכאי ונלמד על התקופה הזאת בהקשר הזה. לא, באופן טבעי, לאור מאורעות ימינו, אז אנחנו לומדים את אנחנו לומדים גם להצלחת עם ישראל, לישועת תושבי הדרום, לשיקול דעת טוב של מקבלי ההחלטות, בדיוק ביום הזה של תחילת הפסקת האש, שזה אומר בינתיים 30, משהו כמו 30 טילים על מדינת ישראל, אז אנחנו מייחלים באמת ל כוחות של גבורה והצלחה בעזרת השם. טוב, רבן יוחנן בן זכאי, נלמד מדרש אחד בעזרת השם, בפעם הבאה נמשיך אותו ונלמד מדרש נוסף וכך נתקדם. המדרש אומר כך, מדרש במסכת כתובות דף סמך וו עמוד ב', תנו רבנן, מעשה ברבן יוחנן בן זכאי שהיה רוכב על החמור והיה יוצא מירושלים והיו תלמידיו מהלכין אחריו. כלומר, יש לנו סיטואציה שבה רבן יוחנן בן זכאי רוכב על חמור ויוצא מירושלים. אנחנו לא יודעים מתי זה, אנחנו לא יודעים אם כבר זה אחרי החורבן, אנחנו לא יודעים אם זה לפני כן. הרי כולנו יודעים שרבן יוחנן בן זכאי הוצא בחסות ארון מתים מירושלים הנצורה כדי לבנות את התשתית האלטרנטיבית של יבנה וחכמיה. יכול להיות שהוא עוד חזר ויצא שוב, יכול להיות שאנחנו מדברים על יציאה כזאת שהיא עוד לפני המצור, או לא יכולה להיות לפני המצור, כי אנחנו מדברים על רעב מאוד גדול. בוודאי שהאווירה שתתרחש פה במדרש הזה היא כשירושלים במצב קטסטרופלי, מצב מאוד מאוד קשה. ובעצם היציאה הפרטית הזאת של רבן יוחנן בן זכאי מירושלים היא גם סוג של סמל ליציאתנו מירושלים, אנחנו נראה. אז הוא רוכב על החמור ויוצא מירושלים, והיו תלמידיו מהלכין אחריו. ראה ריבה אחת שהייתה מלקטת שעורים מבין גללי בהמתן של ערביים. הוא רואה נערה אחת, ריבה, נערה במושגים הפשוטים, אני לא הולך למקומות לא צנועים, ברמה הפשוטה, נעורים זה התחדשות, נערה, כן, נערה אישה, זה בדרך כלל סמל של יופי והתחדשות וכוחות חיים וכל מה שמבטא את הדבר הזה. אבל הוא רואה ריבה אחת בדיוק בסיטואציה ההפוכה לכל זה, שהייתה מלקטת שעורים. מי אוכל שעורים? בהמות. אז היא מחפשת אוכל של בהמות, כלומר היא כבר התייאשה ממי אוכל של בני אדם. מלקטת שעורים, איפה? מבין גללי בהמתן של ערביים. אוקיי? הנערה הזאת שהיינו מצפים להתחדשות ויופי, במקום זה מה שאנחנו פוגשים, שהיא מחפשת אוכל של בהמות, ואיפה היא מחפשת את זה? מבין גללים של בהמה של ערבים. שפלות מתחת לשפלות, מתחת לשפלות, במקום מאוד מאוד שבור, מאוד שפל. כיוון שראתה אותו, פתאום רואה הנערה הזאת את רבן יוחנן בן זכאי, את המנהיג הרוחני של עם ישראל באותו הדור. נתעטפה בשערה. אם היא מתעטפת בשערה, מה זה אומר עליה? שהיא? א', שהיא נשואה, ב', שהיא מה? מה אמרת? לא? לא לבושה? למה לא לבושה? אנחנו מדברים על השיער. מתעטפת... נתעטפה בשערה, הכוונה שהיא מכסה את ראשה. מכסה את שערה. מה זה אומר עליה שעד עכשיו מה? רואה שיער. זאת אומרת, היא כל כך במצב שפל, היא כל כך במצב ירוד, שהיא אפילו לא דואגת לדבר שהיא הולכת איתו, לכיסוי ראש, היא אפילו כל כך, היא כבר כל כך במקום בזוי, שאפילו לא שמה לב לצניעותה. כיוון שראתה אותו, נתעטפה בשערה ועמדה לפניו. פוגשת את רבן יוחנן בן זכאי בהפתעה, ואז היא קמה, שזה שוב בניגוד להתכופפות הזאת מבין גללי הבהמה של הערבים, והיא מצניעה את שערה, כלומר היא רוצה להופיע בפניו באופן מכובד, אמרה לו, רבי פרנסני. שימו לב שהיא פונה ברמה האישית, הרב שלי, עוד מעט נבין למה, אבל רבי פרנסני, תושיע אותי, תן לי אוכל. אמר לה, ביתי, מי את? כשהוא שואל אותו, ביתי מי את? כנראה שהוא מזהה, משהו מוכר לו. הוא לא סתם שואל אותה את הדבר הזה, כמו שעוד מעט נראה, והוא שואל אותה, מי את? מי את זה כמובן תמיד שם, אבל מי את זה תמיד הרבה יותר משם. מי את? ספרי לי את הסיפור שלך. ואז ההפתעה הגדולה אמרה לו, בת נקדימון בן גוריון אני. כלומר, היא מטילה פצצה. הבחורה הזאת שאנחנו פוגשים אותה מרוסקת, מחפשת אוכל של פרות מבין גללי בהמתן של ערביים, כלומר בין גללים של חמור, והוא לא מתואר פה אפילו כחמור אלא כאל בהמה של ערבים. הבחורה המושפלת הזאת היא לא פחות ולא יותר מאשר בת של טייקון כלכלי, של מי שהגמרא אומרת במסכת גיטין שהיו שלושה עשירים בירושלים שהיו יכולים לפרנס את עם ישראל במשך יותר מ-20 שנה בתקופת המצור. בן קהל בסבוע, אבא של אשת רבי עקיבא, נקדימון בן גוריון ובן ציצית הקסת. כלומר, היא הבת של אחד משלושת העשירים הגדולים ביותר שידע ירושלים. ואנחנו יודעים שהעשירים הללו, כן, אחרי סיפור הקנאים ששרפו להם את התבואה וכו' וכו', אנחנו יודעים שהעשירים כבר לא יכלו לפרנס את כל ירושלים במצור, אבל לא ידענו מה קרה להם ברמה האישית. והנה אנחנו מקבלים את זה שהבת של נקדימון בן גוריון, בת הטייקון, העשיר המופלג הזה, הבת שלו מרוסקת לחתיכות מבחינה נפשית ומבחינה מבחינת פרנסה. ובעצם אם תרצה אנחנו מקבלים דרך הסיפור האישי שלה את סיפורה של ירושלים. אנחנו לוקחים את הדבר הכי גדול, הכי מופלא, הכי ענק, ואנחנו פוגשים אותו בחדלונו או בריסוקו. אמרה לו, בת נקדימון בן גוריון אני. אמר לה, ביתי, ממון של בית אביך היכן הלך? איפה הכסף? את בת של עשיר מופלג, איפה הכסף? משהו, פיתה. משהו לאכול? מה זה סעורים בגללי בהמתם של ערבים? ובעצם כשהוא שואל את הביתי, ממון של בית אביך היכן הלך, מסתבר שהוא שואל אותה שאלה אישית, אבל הוא שואל אותה גם שאלה כללית. כי הוא בעצם שואל מה קורה, מה ההסבר של האיגרא רמא, של הדבר המופלא הזה שהייתה ירושלים, או במקרה שלה שהיה עושר מאוד גדול, אל הבירה עמיקתא. איך התרסקנו? מה סיפור ההתרסקות? אמרה לו, היא מזהה שהוא שואל את השאלה של מהות, ויונה לו בהתאם, אמרה לו, רבי, לא כדין מטלין מטלה בירושלים, לא כראוי מושלים משל בירושלים. יש משל שרק ירושלים, רק ירושלמים מבינים אותו, משל שהוא ב-DNA של ירושלים, והמשל הוא, מלך ממון חסר ואמרי לה חסד. כלומר, רש"י מסביר, הרוצה למלוח ממונו, מי שרוצה חומר משמר לכסף שלו, למלוח את ממונו, כלומר, לגרום לו שיתקיים, יחסרנו לצדקה תמיד, וחסרונו זהו קיומו. ואמרי לה, ויש אומרים, יעשה ממנו חסד. כלומר, אומרת הבת של נקדימון בן גוריון, אנחנו בירושלים, ואם אתה רוצה להבין את ירושלים, את ירושלים בשיאה ואת ירושלים בהתרסקותה, צריך להבין את המשל שהוא משל החיים הירושלמי, והמשל אומר מלך ממון חסר. כלומר, אם אתה רוצה שישמר לך העושר שלך, הכסף שלך, הישות הכלכלית שלך, אתה חייב לחסר ממנו לצדקה, אתה חייב להפריש משהו לתת לאחרים. ויש גרסה אחרת למשל הזה, ואמרי לה חסד. מה ההבדל בין צדקה לבין חסד? מה ההבדל? שאלה. מה ההבדל בין צדקה לחסד? חסד זה עם המתים ועם החיים, אוקיי, וצדקה זה רק עם החיים. יכול להיות שזאת הבחנה, עוד. הדבר המרכזי, בדיוק, הדבר המרכזי כמובן, יש אכן שלושה הבדלים, והדבר המרכזי זה שחסד זה קורה עם גופנו. אנחנו עושים את זה ממש בפועל, אנחנו שם. כולנו מכירים את זה במיוחד בעולם של היום, שאתה יכול לתת הרבה צדקה בלי לפגוש אף נזקק. אתה יכול לעשות את זה. היום מתקשרים אליך בטלפון, שלום, אני מעמותת חסד לחסד, יד ליד, עוד כל מיני כאלה. כן, זה תמיד עין לעיוור, זה תמיד כאילו מה שחסר, אוזן לחרש, כן, וכו'. הפסקה לאש, בסדר? אני מעמותת הפסקה לאש. והשאלה היא באמת, ואז כאילו מבקשים לך כסף. אתה תורם, אתה אפילו לא, אפילו המילה כסף לא רלוונטית, אתה אפילו לא מכניס את היד לכיס להוציא כסף. אתה נותן מספרים של כרטיס אשראי, אתה לא מרגיש, או שאתה מרגיש רק בעיתות, כן, אחרות, אבל אתה לא מרגיש שאתה לא פועל את זה באופן מעשי, זה יורד מעצמו, אין לך מושג. אתה לא פוגש אדם שנזקק, אתה לא פוגש את העיוור שבשבילו אתה תורם, או את החירש שבשבילו אתה לא פוגש את בני האדם, אתה בעצם יכול לתת נתינות שלמות בלי להיות שם. בלי להרגיש, בלי לפגוש. והרב קוק כותב על זה שחסד זה הדבר המתבקש מהאדם, וצדקה זה מה שהאדם צריך לעשות כשהוא לא יכול לעשות חסד. כלומר, הוא מדמה את זה ואומר שבעצם זה כמו מצווה בו יותר מבשלוחו, כן, פרק שני של קידושין. אדם מקדש אישה. יכול אדם לקדש אישה על ידי שליח. אבל דמיינו לעצמכם אישה שעומדת תחת החופה, ומגיע החבר הכי טוב של החתן. הוא מגיע ואומר לה, אני באתי, דוד הוא בסידורים. בכל זאת הוא מתחתן. הרבה התארגנויות. שלח אותי לתת לך טבעת במקומו. בדרך כלל, כן, גם קלה ששומרת נגיעה, תוריד עליו. את מה שצריך, או כן, תסגור את השלטר באולם ותברח. כי למה? כי מצווה בו יותר מבשלוחו. אם אתה שולח שליח, כנראה שאתה לא רוצה להיות כאן. אם אתה שולח שליח, כנראה זה לא חשוב לך מספיק. כל דבר שהוא יקר לנו מאוד, אנחנו רוצים לעשות בעצמנו. במקום שבו אנחנו לא יכולים לעשות בעצמנו, אנחנו שולחים שליחים. ולכן, אומר הרב קוק, חסד זה אתה. חסד זה הגוף שלך, חסד זה להיות שם, זה להיות בסיטואציה. צדקה זה השליח. אני נותן לכסף לעשות את מה שהגוף שלי לא יכול כרגע לעשות. אני שולח את כספי במקומי, הוא השליח שלי. זה גם משמעותי, אנחנו לא מזלזלים בזה, זה יקר מאוד, אבל זאת האלטרנטיבה השנייה. ולכן המשל הירושלמי הראשון בא ואומר, אם אתה רוצה לשמר את מה שיש לך, תן צדקה. המשל הירושלמי העמוק יותר בא ואומר, אם אתה רוצה לשמר את מה שיש לך, תן את עצמך, תהיה שם, תעשה חסד, תהיה כל כולך בדבר הזה. הוא בעצם אומר את הבת של נקדימון בן גוריון, שלשאלה של רבן יוחנן בן זכאי, איך התרסקתם? התשובה שלה, התרסקנו לא בגלל טעויות כלכליות, לא בגלל חשבונות שאתה יכול לנתח בגלובס, זה לא החשבון. נפלנו כי לא היינו מחוברים לקיום הירושלמי של החסד והצדקה כראוי. ממשיכה הגמרא, אחר כך ננתח את זה יותר לעומק. ממשיכה הגמרא ואומרת כך, כן, ממון של בית אביך היכן הלך? אמרה לו, רבי לא כדין מטלין מטלה בירושלים. מלך ממון חסר ואמרי לה חסד. ושל בית חמיך היכן הוא? אומר לה, אוקיי, אבל הבת של נקדימון בן גוריון התחתנה עם אדם שגם הוא היה עשיר גדול, גם הוא ישב היטב. איפה הכסף של בעלך, של המשפחה של בעלך, של בית חמיך? הכנו. אמרה לו, בא זה ואיבד את זה. החיבור בין המשפחות, במקום להטעין כוחות, הוא דווקא יצר מצב שמה שעבד בבית אבא גם עבד בבית בעלי. אמרה לו, רבי, זכור אתה כשחתמת על כתובתי? עכשיו היא מזכירה לו נשכחות. היא לא סתם זיהתה אותו ולא סתם קראה לו באופן אישי רבי ולא רבנו, כי האישה הזאת מכירה היטב, הנערה הזאת מכירה היטב את רבן יוחנן בן זכאי, אומרת לו, אתה זוכר? אתה ערכת לי את החופה. אתה חתמת לי על הכתובה. אתה היית העד וכן, עורך הקידושין. אתה היית שם. אתה זוכר את הכתובה שלי? כלומר, אתה שאלת איך נפלנו, ואני שואלת, אתה זוכר מה היה אז? מה היה פעם? אמר להן לתלמידיו, זכור אני כשחתמתי על כתובתה של זו, והייתי קורא בה 1,000 דינרי זהב מבית אביה, חוץ משל חמיה. חשבון פשוט, 1,000 זה 1,000,000 דינרי זהב, בסדר? זה רק מהאבא. חוץ ממה שהחתן נותן. אני מזכיר שבגמרות בכתובות אנחנו רואים שהחתן נותן יותר מהנדוניה, יש כל מיני חישובים איך מחשבים את זה, אבל יותר מהנדוניה. יש חשבונות של פי 10 מהנדוניה, יש חשבונות של פי 3, יש חשבונות של פי 6. איך שלא נספור את זה, זה סכומים שאני לא יודע מה איתכם, אני אף פעם לא זכיתי לגלגל תחת ידיי, אף שהכל פתוח, אין לדעת. אנחנו אף פעם לא חוסמים את השפע מלהגיע. אוקיי, אז הוא אומר בעצם לתלמידים, אנחנו מדברים על עושר בלתי נתפס. אנחנו מדברים על חתונה של מיליארדרים, של אנשים שאין קץ לזה, ותראו מה קורה. היא מלקטת שעורים מבין גללי בהמתם של ערביים, ושוב, אנחנו כל הזמן בסיפור האישי מקבלים את סיפורה של ירושלים, ולא סתם היא העבירה את זה למשל על ירושלים. בכה רבן יוחנן בן זכאי ואמר, אשריכם ישראל, בזמן שעושים רצונו של מקום, אלף כבר אולי בשלב הזה כבר הפתעה, נכון? בכה רבן יוחנן בן זכאי, לא מפתיע, כל אחד היה בוכה בסיטואציה הזאת, ואמר, מה עכשיו אתה מצפה? אני הייתי שולף פה עכשיו את, נגיד, איכה ישבה בדד, איכה הייתה, איכה, איכה. נכון? זה הכי מתאים. איך, 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 איכה. לאן זה הולך? זאת השאלה. אבל מה הוא אומר? רבן יוחנן בן זכאי, הוא מסתכל על הקטסטרופה הזאת, ומה המשפט הפתיחה שלו? אשריכם ישראל. קצת מזכיר את הרב הזה שהיה בלוויה בצהריים ובחופה בערב, והתחלפו לו הפתקים של הדרשות. שקרים זה לא הדרשה המתאימה רבן יוחנן בן זכאי, זה לא עכשיו, זה לא אשריכם ישראל, ככה זה נראה, נכון? אשריכם ישראל, מה אשריכם? בזמן שעושים רצונו של מקום, אין כל אומה ולשון שולטת בהם, ובזמן שאין עושים רצונו של מקום, מוסרן ביד אומה שפלה. ולא ביד אומה שפלה, אלא ביד בהמתן של אומה שפלה. כלומר, רבן יוחנן בן זכאי עומד אל מול הקטסטרופה הזאת, והביטוי הראשון שיוצא לו מהפה, או לא דייקתי עכשיו, הדבר הראשון שיוצא לו מהפה זה מה? בכי. אם זה לא היה בסדר הזה, מבחינתנו היינו אוטמים את האוזניים ולא היינו מסוגלים לשמוע הלאה. כלומר, זה קשור לדברים שכבר הזכרתי בעבר. כל משפטי התקווה שלנו והאמונה, כי עת צרה אל יעקב וממנה יבשע, גם כי ישב בחושך השם אור לי וכו', כל משפטי הגאולה יש להם קיום אם מדייקים בהם את שני השלבים. כלומר, אם אתה יושב בחושך, השם אור לך. אבל אם אתה אומר, רע, זה לא חושך, זה שום דבר, זה אין איזה משמעות, אז אם אתה לא מרגיש את הצרה, את החושך ואת הקושי, אז זה שום דבר. לפעמים אנשי אמונה בסיטואציות קשות הם מדלגים, מיוחד אנשי אמונה של דיבורי אמונה, לא של אנשי אמונה, מדלגים על השלב הראשון. כלומר, מיד כשיש קטסטרופה, גם כי יושב בחושך השם אור לי, כי עת צרה לי יעקב מן המבשע, ממנה דייקה וכו' וכו', ויש את כל המשפטים הנכונים. זה חוסר קשב לפסוקים. אם יש עת צרה, ואתה חווה את הצרה ואת הקושי שבצרה, אם יש חושך ואתה מרגיש את החושך וכואב את החושך, אז אתה זוכה לאור הזה של הקדוש ברוך הוא. אבל אם אתה מדלג על זה, אז לא היית שם. אם אין, כן, גדולה שרת טבעת שהסיר רחש וראש, כן, ונתן לאמן, יותר מהנביאים והנביאות שהתנבאו לישראל, נכון? למה? כי היה רגע של הסרת טבעת ורגע של תחושה שדבר אשר נחתם בטבעת המלך אין להשיב, המלך בשר ודם, ומתוך הקטסטרופה יש ציפייה לגאולה. ולכן במובן הזה הרגע שבו רבן יוחנן בן זכאי הוא בוכה, זה רגע מכריע. אם הוא היה עומד אל מול הסיטואציה והיה אומר אשריכם ישראל, מבחינתנו זה לא היה רלוונטי. אז אוקיי, זה תלמיד חכם, מנותק מהמתרחש, יש לו סיסמאות של גאולה ותודה רבה. אבל אם הוא היה, או אבל התנהגותו הכל כך מתאימה, היא קודם כל לבכות. בכי, הזכרתי פעם בשם המהר"ל, שבכי זה סוג של מות הזדהות עם הנפטר, כך הוא כותב בהקשר של בכי של שבעה. שלושה ימים לבכי, ארבעה ימים להספד. על השלושה ימים הראשונים כותב המהר"ל, מה זה בכי? בכי זה אומר שאתה לא מתפקד, אתה לא רואה, החוש המרכזי שמאפשר לנו לחיות לא עובד כאן, ובעצם יש לו חידלון, כי אין מות הזדהות עם האדם שנפטר. זה שהוא בוכה כאן רבן יוחנן בן זכאי, זה אומר הוא לא מנותק ממנה, והוא לא מסתכל מהצד ורואה באיזה ראייה ניתוחית קרה את המתרחש שלה, הוא כל כולו בעומק הצער, צערה צערו, ואכן צערה צערו, כי צערה איננו אלא סימן לצער הכללי לכל חורבנה של ירושלים. והתוצאה הראשונה של הסיטואציה הזאת זה לבכות. אני רוצה גם לומר פה עוד משהו. הרבה פעמים כשאנשים חווים רעב או צרות או קשיים באופן מתמשך, קשה להם יותר לבכות, כי כבר תש כוח הרגש, כבר מפלס הכאב. זה כמו אפילו עכשיו בתוך המערכה הזאת בדרום שמתפשטת לה. אז בפעם הראשונה שאתה שומע נגיד ברדיו פתאום אזעקה ב, אז בפעם הראשונה הכל נחרד ואתה זה, אחר כך שומעים וכבר כיוון על כבר התרגלנו באיזשהו מקום. וכך דרכן הרבה פעמים של התמודדויות וצרות שאנשים מתרגלים, ורבן יוחנן בן זכאי לא מתרגל. הוא כבר יודע מה זה רעב, ואולי הוא יוצא מירושלים בשל המצב הזה, והוא יודע את הקטסטרופה, והוא יודע, והוא מסוגל להרגיש אותה עד עמקי נפשו, עד כדי בכי בצורה הכי פשוטה ומדויקת, וזה גם מה שנותן את התוקף המוסרי למשפט הבא. המשפט הבא זה, אשריכם ישראל, הפתעה. אשריכם ישראל, אשריכם, מה אשריכם? בזמן שעושים רצונו של מקום, אין קול ומה ולשון שולטת בכם. עד כאן אנחנו מזדהים בקלות. שכשאנחנו בסדר, אנחנו מעל כל שלטון העמים, ואנחנו במקום מאוד נשגב, ואי אפשר לשלוט בנו לרעה, מעולה. אשרנו, אשרנו. ובזמן שאין עושים רצונו של מקום, כן, נמסרים ביד אומה שפלה, ולא לא בלבד ביד אומה שפלה, ביד בהמתם של אומה שפלה, וכו' וכו'. עכשיו, אנחנו היינו חוצצים אולי את המשפט הזה לשניים, נכון? היינו אומרים ככה, אשריכם ישראל, בזמן שעושים רצון של מקום, אין כל אומה ולשון שולטת בכם, נקודה. ואוי לכם ישראל, ואבוי לכם ישראל, שבזמן שלא עושים רצון של מקום, מתפרקים. רבן יוחנן בן זכאי לא עושה את זה, רבן יוחנן בן זכאי אומר את זה כרצף אחד. אשריכם שכשאתם כל כך ראויים, איש לא שולט בכם, אשריכם שכשאתם לא, קורה מה שקורה. אשריכם. את האשריכם הזה צריך להבין. האשריכם הזה מעורר את שאלתו של המהר"ל, גם בחידושי אגדות על מסכת כתובות וגם בספר נצח ישראל, והוא שואל את זה בצורה מאוד ברורה, מה זה האשריכם ישראל הזה חייבים להבין. אף שחייבים להבין זה לא אומר שנבין את זה היום, אנחנו בינתיים ממשיכים ואחרי זה נראה לאן נתגלגל, בסדר? כי עקב העיכוב אז זמננו לא כל כך ארוך. טוב, ממשיכים בינתיים. עכשיו נכנס, לכאורה הסיטואציה נגמרה. כלומר, זה משפט הסיום. אנחנו לא יודעים אם הוא פרנס אותה או לא פרנס אותה, אנחנו לא יודעים כי הגמרא בכלל לא עסוקה בשאלה הזאת. ברור שאם הוא יכול לפרנס אותה, הוא פרנס אותה, ברור שאם הוא לא יכול, אין לו אלא להשתתף בצערה. זה לא הנושא. הנושא הוא למה נחרבה ירושלים, והנושא הוא הסיפור המשפחתי של משפחת בן גוריון, כן? כסיפור המשל לכל הסיטואציה. לכן באמת הסוף המעשי לא מעניין אותנו, אבל הגמרא נכנסת פה לתמונה ורוצה לברר בירור משאלה. שואלת הגמרא, ונקדימון בן גוריון לא עבד צדקה? מה? מה אמרה הבת של נקדים בן גוריון? זה לשון הרע. היא אמרה...
הוצאת שם.
סליחה?
הוצאת שם.
הוצאת שם, בדיוק זה לא נכון. זה לא רק שזה אמיתי ורע, אלא זה פשוט לא נכון. לכן דייקת. זה הוצאת שם. איך אפשר להגיד על נקדים בן גוריון שהוא לא עשה צדקה? ובגלל זה התרסקו נכסיו. הרי... והתניה אמרו עליו על נקדימון בן גוריון כשהיה יוצא מביתו לבית המדרש כלי מילת היו מציעין תחתיו ובאין עניים ומקפלים אותם מאחריו. נקדימון בן גוריון לא רק שהוא עשה צדקה, אלא הוא עשה צדקה בכל צעד וצעד שהוא היה הולך. למה? כי כל מקום שהוא היה הולך היו מקפלים תחתיו כלי מילת, בשפה שלנו שטיח אדום, בסדר? שטיח אדום ויוקרתי, כדי שהוא יוכל להלך עליו, כך אומר רש"י. ואוקיי, שטיח אדום מגלגלים, הייתם בטקסים, מן הסתם יצא לכם הרבה להיות בטקסים, קבלות פנים, ראשי ממשלה, נשיאים, יצא לכם. אז בדרך כלל אחרי שמגלגלים את שטיח האדום והולכים אחריו, מה קורה אחר כך? באים אנשי הטכניקה של הטקס ומגלגלים את השטיח ושומרים אותו לטקס הבא, כן? שולחים אותו לניקוי יבש, ואז ל... לדבר הבא. מה קורה אצל נקדימון בן גוריון? כשהיה יוצא מביתו לבית המדרש, קודם כל מה אנחנו רואים? שהוא היה איש? הוא היה איש תורה. הוא היה איש של בית המדרש. הוא היה איש רוח, האיש הזה. אנחנו לא מדברים על מישהו שהוא פשוט איזה טייקון כלכלי, מושחת או לא יודע, ממש לא. הוא איש כסף ואיש תורה גם יחד, הוא ביחד. כשהוא היה הולך מביתו לבית המדרש, היו כלי מילת, דברים מכובדים שהוא היה הולך עליהם, בלשוננו שטיח אדום, ולא מקפלים אותם ולא מחזירים אותם למחסן, אלא הוא באין עניים ומקפלים אותן מאחריו. כלומר, כל שטיח כזה מיד אחרי שהוא צעד אליו היה הופך להפקר, ואפשר פשוט לבוא ולקחת. והעניים היו הולכים, בעצם הוא נתן צדקה כל הזמן. כל הזמן נתן צדקה האיש הזה. והשאלה לבת שלו, למה את אומרת שהוא לא נתן צדקה? עונה הגמרא שתי תשובות שונות. האחת, אי בעיתי מה לכבודו הוא דעבד. כלומר, פירוש ראשון, נכון שהוא נתן צדקה. ונכון שהוא נתן המון צדקה. אבל הצדקה הזאת הייתה לכבודו. שלכבודו הכוונה, ברגע שאתה נותן באופן כזה שלכל מקום שאתה הולך יש שטיח אדום ובאים עניים ומגלגלים, אז הנוכחות שלך הדומיננטית כנותן הצדקה מאוד ברורה. מאוד ברור שהנה האיש העשיר והנה האיש העני והנה זה שהולך על השטיח האדום והנה זה שזקוק לשטיח האדום כדי למכור ולקנות לחם. ובעצם באה הגמרא ואומרת, הבעיה לא הייתה איכותית. האיכות הייתה מעולה. אבל הבעיה הייתה נפשית. למה אני נותן צדקה? ועכשיו אנחנו בעצם מחריפים את המשל של ירושלים. המשל היה... אתה רוצה לשמור את הכסף, למלוח אותו, חומר משמר, תן צדקה, תעשה חסד. עכשיו הגמרא מרחיבה, מעמיקה את החריפות. אתה רוצה חומר משמר לכסף? תהיה מחובר אל החסד, תעשה צדקה למען העניים, לשם שמיים, נתק את עצמך מהסיטואציה הזאת, זה לא אתה. אל תהיה שם לא הכבוד שלך ולא איזה מעמד הנותן צדקה ולא בחסות, מכירים הרבה, יש הרבה מפעלי צדקה של בחסות. בחסות זה או בחסות זה, בלי חסות? שום חסות, פשוט נתינה אמיתית ומדויקת. אז היא בהתאמה, לכבודו הוא דעבד. יש אומרים שהוא נתן המון, אבל האינטרס היה אישי. והיא בהתאמה, כדי בא אלי למעבד לא עבד. יש פירוש אחר שאומר, אכן הבעיה הייתה בכמות. הוא לא נתן צדקה מספיק. מה עם כל השטיחים האדומים? כדי אמרי אינשי, לפום גם לשכנה. אומר רש"י, לפי כוח הגמל יטעינהו מסע. כלומר, זה לא מספיק שנותן צדקה. זה לא מספיק שאתה נותן המון צדקה. אתה צריך לתת צדקה לפי יכולתך. ואם אתה נקדימון בן גוריון שמשיא את הבת שלו עם 1,000 דינרי זהב, אז אתה לא יכול להסתפק בשטיחים אדומים שהולכים לעניים. לא מספיק. צריך להגביר ולהגדיל. זאת אומרת, יש לנו פה תביעה באיכות ותביעה בכמות. שתי תביעות שבלעדיהן זה לא שלם, על אף שמדובר פה על אדם מאוד ערכי וטוב, שלא להתבלבל, מדובר פה על אדם איש רוח ואיש חסד, ועדיין. טוב, ממשיכה הגמרא ואומרת, משהו שהוא נראה כמו חזרה מיותרת, ולכן זה יעורר אותנו למחשבות, כנראה שהיום אנחנו נשאר בעיקר במחשבות. תניא, אמר רבי אלעזר ברבי צדוק, אומר רבי אלעזר ברבי צדוק, אראה בנחמה, אני נשבע, אומר רבי אלעזר ברבי צדוק, יראה בנחמה הכוונה, אם אני לא אומר את האמת, אני לא אראה את הנחמה, זה המשמעות. אני נשבע, שמה? אם לא ראיתיה, שהייתה מלקטת שעורים מבין תלפי סוסים או תלפי סוסים באקו. אני ראיתי אותה קודם. אני נשבע שראיתי אותה קודם, את הבחורה הזאת. לא כאן בירושלים מתחת החמור. אני ראיתי אותה באקו, בצפון. שהיא מלקטת שעורים, שהייתה מלקטת שעורים מבין תלפי סוסים באקו. אני ראיתי אותה מלקטת שעורים באקו מבין הרגליים של הסוסים. קראתי עליה מקרא זה, אם לא תדעי לך היפה בנשים, צאי לך בעקבי הצון וראי את גדיותייך, אל תקרי גדיותייך, אלא גביותייך. אני ראיתי אותה באקו, אני נשבע, וראיתי אותה מלקטת שעורים מבין תלפי הסוסים, ואני אמרתי את הפסוק, אם לא תדעי לך היפה בנשים, צאי לך בעקבי הצון וראי את גדיותייך, זה לא גדיותייך, זה גביותייך. כלומר, אני ניבאתי לסוף מאוד 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 קשה. ואני רוצה לשאול, מה הרווחנו פה? כלומר, רבי אלעזר ברבי צדוק, היה לנו כבר את רבן יוחנן בן זכאי, שראה אותה ואמר, שכם ישראל עושים רצונו של מקום. זה טוב, לא עושים, מתרסקים. לא הבנו למה אשריכם ישראל על המתרסקים. נשארנו בסימן שאלה שנצטרך להתמודד עם השאלה הזאת בהמשך. בסדר גמור. אבל רבי אלעזר ברבי צדוק, אני נשבע, ראיתי אותה קודם. למה אתה נשבע? מה, מאמינים לך, ראית אותה קודם. מה המשמעות של אני נשבע? ב' המשפט שהוא אומר, הוא קל יותר או חריף יותר מהמשפט ש... או אולי נשאל שאלה אחרת. הוא ראה אותה במצב טוב יותר או טוב פחות? איך הוא ראה אותה? אתם אומרים, זה לא להיט? זה לא להיט. זו נבלה וזו טרפה, אבל אנחנו יודעים שצריך לדון לפעמים כשיש נבלה ויש טרפה, מה עדיף? עם מה אתה בכל זאת? מה? מצב יותר טוב, נכון? ומה הוא אמר עליה? מה הוא אמר עליה? ניבוי גרוע יותר, לא גרוע יותר, הרבה יותר גרוע. הוא מדבר על גביותייך, מוות, סוף, קטסטרופה. אני רוצה רק לשאול, א', למה חשוב שהוא נשבע שהוא אומר שהוא ראה אותה קודם? בשביל מה? ב', מה הוא מוסיף במשפט שלו על המשפט של רבן יוחנן בן זכאי? כי תשימו לב, זה אותו משפט. רבן יוחנן בן זכאי אומר, כשעם ישראל נאמן לעצמו, שהוא עושה רצונו של מקום, אף אחד לא שולט בו. כשהוא לא עושה רצונו של מקום, אנחנו מתרסקים למסרים ביד אומה שפלה. מה רבי אלעזר ברבי צדוק אומר? אם לא תדעי לך יפה בנשים, כלומר, אם תדעי לך יפה בנשים, אז את תצאי בעקבי הצאן, וראי את גדיותייך, על משכנות הרועים, והכל יהיה מעולה. ואם את לא תדעי לך, אז מה יהיה? גביותייך. כלומר, בעצם מבנה התפיסה של רבן יוחנן בן זכאי ושל רבי אלעזר ברבי צדוק זה אותו מבנה. כשאנחנו מה שאנחנו אשרנו וטוב לנו, כשלא אנחנו מתרסקים. רק שנייה, מה הוסיף? מה נותן לנו רבי אלעזר ברבי צדוק? מה אומר כבודה? כלומר? אוקיי. כן, אני מסכים עם מה שאתה אומר, רק זה לא עוזר לי להבין מה רבי אלעזר ברבי צדוק הוסיף על מה אז תסביר, אז אולי לא הבנתי אותך נכון. הסתכלותו היא שמה? זה רבי יוחנן בן זכאי, לכן הוא אמר אשריכם ישראל. מי אומר את זה? רבי אלעזר ברבי צדוק. כלומר, אתה אומר, רבן יוחנן בן זכאי, הוא נשאר עם הפתח האופטימי. אנחנו לא רואים שהוא אומר את זה. קובעים, אוקיי. סוף גוויותייך, סוף, שאין תקווה. הבנתי. אוקיי, אני שומע את הדברים, אני לא יודע, אני לא בטוח. אז אני משאיר שאלות כרגע, בסדר? אני משאיר שאלות, בוא נראה מה יש לנו שאלות. שאלותינו הן כאלה. א', אני אשמח להבין לעומק את המשל הירושלמי. מה זה אומר החסד וספיחת הממון ו... אני בעיקר רוצה להבין איך המשל הירושלמי הזה מסביר לא רק את הסיפור של משפחת בן גוריון, אלא של ירושלים כולה. מאוד מסקרן מבחינתי להבין שאלת המהר"ל, למה רבנו חמד זקה אומר אשריכם ישראל גם על הקטסטרופה? אז אתה נותן לנו רמז שזה יתהפך ועתיד להיפתח, ובכל זאת כשאומרים משפט כזה חריף של כשאתם לא בסדר, כשעם ישראל לא בסדר, הוא נמסר בעד אומה שפלה, בהמתם של אומה שפלה, אשריכם ישראל מעורר שאלה. אנחנו רוצים להבין מה רבי אלעזר ברבי צדוק דחוף לו להישבע שהוא ראה אותה קודם. אנחנו מכירים את זה להבדיל, כן, תמיד בין ילדים, בין מבוגרים, יש איזה קטע של אני ראיתי קודם, מכירים את זה? אתה טיול כזה, אתה אומר, תסתכל, הנה אין גדי, הנה יעל, אני ראיתי קודם. מה אכפת לי שראית קודם, מה זה משנה מי ראה קודם? הוא ראה אותה קודם, למה חשוב שהוא ראה אותה קודם? למה חשוב שהוא ראה אותה קודם לא בירושלים אלא באקו? האם יש הבדל ומהו ההבדל המהותי בין רבי אלעזר ברבי צדוק לבין רבי יוחנן בן זכאי? הדבר היחיד שגורם לי לא לקבל עד הסוף את הצעתך, כי אני חייב לצאת מפה אופטימי, בכל זאת ימים... אני לא, אני... זהו, אז אני... כי לפי שיטתך האחרון שדיבר, סתם את הגולל על התקווה, ובא ודיבר על זה שלא תהיה גאולה אם לא תהיה תשובה וכו' וכו'. וכשהגמרא מסיימת בתפיסת עולם מסוימת, היא בדרך כלל דומיננטית אצלה. ואני רוצה לעשות שלום בין התפיסות, ולומר שיש קשר ביניהן והן מדרגה על גבי מדרגה, אבל בשביל זה נצטרך בעזרת השם להגיע גם בשבוע הבא. אז שיהיו לנו בשורות טובות, בעזרת השם, שלום.